יומא דף פי דלת, מתחילים בעזרת השם, דף פי ג' עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, במילים מי שנשכו כלב שוטה וכולי. בתלמוד, בגמרא, מוצאים הרבה דברים שהם סכנה, יש הרבה רפואות, כדאי לחדד. כותב בספר מגן אברהם, בסימן קופה אין ג' סעיף קטן א', אנחנו רואים כמה דברים שמוזכרים בגמרא שהם סכנה, למשל לרוח רעה. הוא מדבר על רוח רעה ושאר דברים, אבל בזמננו אינו מזיק. לנשתנו הטבעיות, הטבעים שונים היום. דברים שפעם היו יכולים להזיק, היום הם לא מזיקים. צריך גם לדעת על הרפואות. כותב בספר ים של שלמה על מסכת חולין פרק ב' אות י' ב', פרק ח' אות י' ב', שיש חרם הקדמונים לא להשתמש עם הרפואות שמובאים בגמרא, לא לנסות אותם אפילו. מובא בליקוטי מעריל שלא יודעים איך להשתמש עם אותם סגולות, לא כל כך יודעים מה בדיוק הסממנים שמדברים עליהם, מה המינונים, כמה לקחת מכל דבר. לכן אנחנו נעסוק היום בעניינים האלה כתורה לשמה, לא על מנת לקיים, אלא על מנת לעסוק בתורה, תורתו של הקדוש ברוך הוא, אותם הנקודות, אותם העניינים שקשורים לרפואות, ולכל מיני דברים שקשורים לרוח רע וכדומה. חלק גדול מהדברים לא כל כך נוגעים הלכה למעשה בזמננו. במשנה למדנו, מי שנשכו כלב שוטה, שתכף נראה חמישה דברים, סימנים לדעת על כלב שהוא היה מוגדר בזמנם לכלב שוטה, אז הוא ימצא במצב של סכנה אם הוא קיבל נשיכה מכלב שוטה. אז היה פעם איזושהי רפואה שעשו, שנתנו לאדם לאכול מחצר כבד שלו, ככה ראינו במשנה. דברים שזה הכוונה שרעפת או אצבע כבד. אין מאכילים אותו מחצר כבד שלו לפי דעת התנא הראשון, כי הרפואה הזאת לא עוזרת, לכן אסור לתת לו לאכול מאכלות אסורות. סתם חצר כבד של כלב שוטה לא נותנים לו לאכול. ורבי מתיה בן חרש סובר שזה כן רפואה, לכן הוא מתיר. מביאה הגמרא תנו רבנן, חמישה דברים נאמרו סימן בכלב שוטה, לדעת שהוא באמת כלב שוטה. דבר ראשון, פיו פתוח, כל הזמן הולך עם פה פתוח, ורירו נוטף לו מהפה, ואוזניו שרוחות גדולות נופלות למטה, וזנבו מונח לו בין ירחותיו, כך גורס הבח, הזנב בין הרגליים שלו. ומהלך בצידי הדרכים, ויש אומרים עוד סימן, אף נובח ואין קולו נשמע. איך מגיע הכלב להיות במצב כזה? ממאי הווי, מביאה הגמרא שני דברים. רב אמר, נשים כשפניות מחשפות שעוסקות בכישוף, משחקות בו, מראות לשחוק את הכישופים שלהם על אותו כלב, ולכן הוא נהיה כלב שוטה. ושמואל אמר, רוח רעה שורה עליו. מה ההבדל? מהי בעיניו? איכא בעיניו, ההבדל הוא האם זה מסוכן לגעת באותו כלב. למשל, אם רוצים להרוג אותו. למיקטלי, האם אפשר להרוג אותו על ידי שנוגעים בו? או בדבר הנזרק, לפי דעתו של שמואל, אפשר לראות בו חץ, לראות בו יריעה, אבל אסור לגעת בו, כי יש בו רוח רעה, והרוח רעה יכולה חלילה לעבור, הרוח רעה ששורה לכלב יכולה חלילה לעבור על הבן אדם שיגע בו. לעומת זאת, לפי דעתו של רב, שזה כישופים, אין בעיה לגעת בו, כי זה לא יכול להשפיע במי שיגע בו, בכלב. תניא כבתי דשמואל, כשהורגים אותו, אסור לגעת בכלב שוטה. אין הורגים אותו אלא בדבר הנזרק. זהו. עכשיו, מביאה הברייתא, איך ניזוקים על ידי אותו כלב? דחייף בי, אדם שמתחכך באותו כלב, מסתכן ובח על ידי סכנה. תכף נראה מה הרפואה. דנחית לי, מי שהכלב נושך אותו, מית, אותו בן אדם יכול חלילה למות. והגמרא מביאה גם על זה, מה התקנה. דחייף בי מסתכן, הרי אם אדם מתחכך באותו כלב שוטה זה סכנה, אז מה הרפואה, מה התקנתי, מה התקנה לזה? נשלח מני, שיוריד את הבגדים שלבוש בהם, ונרהיט וירוץ. מספרת הגמרא מעשה שבאמת ככה היה. רב הונה, ברי דרב יהושע, בנו של רב יהושע, חף בי, באמת התחכך בכלב שוטה. חף בי, אחד מיניו בשוקה. אחד מהכלבים השוטים בשוק התחכך בו. מה עשה רבון הברי דה רבי יהושע? שלחינו למנה, באמת הוא הוריד את בגדיו, וראית רץ ככה כדי שלא ינזק. אמר רב הונה, קיימתי בעצמי את הפסוק, החוכמה תחיה בעליה, כי ידעתי את הרפואה הזאת, ככה החלטתי לנצל מאותו כלב שוטה. עוד למדנו בברייתא, דנחית לימית, אם הכלב שוטה נושך בן אדם, הבן אדם ימות, מה התקנה של אותו בן אדם? מה הייתה קנתי? אמר רבי, נייתי משקה דאפה דדיחרה, ייקח אור של צבוע זכר, מבארים שזה הכוונה למה שנקרא בואש, זכר, ייקח את האור שלו, ונכתוב עלי, על האור, יכתוב את הלחש הזה, ענה פלניה בר פלניתה, יכתוב אני פלוני בן פלוני, תכתוב את השם שלו ושם של אמו, המשחה דאפה דדיחרה, דיחרה, כתיב נהלך, כותב לך על האור של הצבוע הזכר, ואז הוא יכתוב את המילים האלה, קנתי קנתי קלירוס, או את המילים האלה, ואמרי לה, יש שם שיכתוב, קנדי, קנדי קלורוס, ואז יוסיף, קעקעה, השם צבקות, אמן, אמן סלע, ונשלחינו למנה, אז הוא יוריד את בגדיו שהלבוש בהם בזמן שהוא ננשח על ידי הכלב השוטה, ולקברינו בי קברי, יקבור את זה בבית קברות, גורסים בפרשת דרכים, בצומת, עד תריסר ירחי שטה, עד 12 חודשים הבגדים יהיו קבורים. ואחרי 12 חודש יוציא את הבגדים, נפקינו ונקלינו בתנור, ישרוף את זה, יעשה את זה אפר בתנור. ונבדרינו לכתמי הפרשת דרכים, יפזר את האפר בצומת בפרשת דרכים. ואנח תריסר ירחי שטה, בתוך אותם 12 חודשים שהבגדים שלו קבורים, הוא עדיין לא פתר לגמרי את הבעיה. אז הוא צריך להיזהר. כי שטה עם מעיה, כשהוא שותה מים מתוך כוס, שישתה מקש. כדי שכשהוא שותה לא יסתכל לתוך המשקה שבכוס. לא לישתה אלא בגובתה דנחשה, שלא ישתה אלא ידי קש מנחושת. קש, הדוגמה נחושת. כי אם הוא ישתה מתוך הכוס, אז בדרך כלל כשאדם בא לשתות מכוס, אז גם העיניים בתוך הכוס, אז יכול להיות שהוא יראה את המשקה שבתוך הכוס. דילמה חזי בתוך הכוס, בבואה דשידה, את הבבואה של אותו שד שקפץ מהכלב, ולהסתכן, ואז חלילה יכול לבוא לידי סכנה, שהכלב חלילה יכול לחזור. כי הדה אבא בר מרתא, אבא בר מרתא הוא אותו אחד שנקרא אבא בר מניומי, הוא ננשח על ידי כלב שוטה, קברו את הבגדים שלו 12 חודש, בתוך אותם 12 חודש, כשהוא שתה, הוא שתה על ידי קש. אבדלי אימי, אמא שלו הכינה לו, גובתא דדאבה, צינורית מזהב, שישתה מתוך הקש ולא ישתה ישר מתוך הכוס. בכל אופן רואים פה שזה לא צריך להיות דווקא קש מנחושת, פה אתה רואה שהיה קש מזהב. אומרת הגמרא, במשנה למדנו, אחרי הרפואה של אדם שנשכו כלב שוטה, שנותנים לו לאכול מהחצר כבד שלו, ועוד אמר רבי מתיה, בן חרש, אדם שחושש בגרונו, כוונה לצפידנה כמו שמיד נראה, מטילים לו את הרפואה, שם לתוך פיו, אפילו בשבת. מספרת הגמרא, רבי יוחנן חש בצפידנה, הוא חלה בחולי הזה. עזל גבה דאי מטרוניתה, הלך לאיזה אישה שהייתה יודעת לרפא, אישה נוכרית. עבדה לי מילתה, היא נתנה לו רפואה, הביאה לו את זה חמישה ביום חמישי, ומעל לשבתה ביום שישי, ובשבת אמר לה, רבי יוחנן, באים אליי תלמידים, אני צריך לתת דרשה, אני לא יכול לבוא, אולי תלמדי אותי מה הרפואה, אני אעשה את זה לבד לעצמי, בשבת מאי. אמרה לי, לא, לא צריכת, אתה לא תצטרך על הרפואה הזאת בשבת. שאל אותה רבי יוחנן, אם יצטרך נמי, ואם אני אצטרך יום שלישי את הרפואה, איך, תלמדי אותי איך עושים את זה כדי שנוכל להסתדר. אמרה לי, אתה יודע מה, אני מוכנה ללמד אותך, אבל אל תספר את זה לאף אחד. השתבא לי, תשבע לי, דלא מגלית, שלא תספר את זה. השתבא, הוא נשבע לשון כזאת, ללקד ישראל לא מגלנה. שאני לא אגלה את זה ללוקי ישראל. עכשיו, היא לא הבינה שבעצם הוא נשבע לה, הוא נשבע שהוא לא יגלה את זה ללוקי ישראל. אבל לאנשים הוא יכול לגלות. אז היא הלכה וסיפרה לו את כל הרפואה. אחרי שהיא סיפרה לו, נפק רבי יוחנן דרשה בפירקה, הוא גילה בדרשה איך מכינים את הרפואה הזאת. צריך לבאר שכנראה היו הרבה אנשים שהיו במצב סכנה, ואולי אפילו מתו, ולא היה להם כסף לשלם לאותה מטרוניתה, היא לא ריפאה אותם, סגנת נפשות, אולי בשביל זה רבי יוחנן התיר לעצמו לגלות את הרפואה הזאת, יש דעה בתלמוד הירושלמי, שכשאותה מטרוניתה שמעה מזה, שהוא רבי יוחנן היה לו ידע רפואי שאפשר להרוויח עליו הרבה כסף, ובשביל להציל אנשים הוא הלך לספר את זה לכולם כדי שאנשים יוכלו להירפא מזה, היא כל כך התרגשה מזה והחליטה להתגייר. שואלת הגמרא, אבל איך הוא יכל לספר דבר כזה? והשתבע לה, הוא הרי נשבע שהוא לא יגלה. תרץ את הגמרא, הוא לא נשבע שהוא לא יגלה לאנשים, אלא ללעד ישראל לא מגלינה, לקדוש ברוך הוא, ללוקי ישראל הוא לא יגלה, הלעמו ישראל מגלינה, אבל עם ישראל מותר לו כן לגלות. שואלת הגמרא, אבל היא, המטרוניתה, לא ידעה, לכאורה, שהוא נשבע שבועה שהוא לא יגלה ללוקי ישראל, היא חשבה שהוא נשבע שהוא לא יגלה בכלל, והיא כחילול השם, היא סבורה שהרב נשבע והוא לא מקיים את השבועה שלו. עונה הגמרא, מיד אחרי שהיא סיפרה לו את הרפואה, הוא אמר לה, עכשיו אני הולך לגלות את זה לכולם. אז אמרת לו, הרי אתה נשבעת לי שלא תגלה. אז הוא הסביר לה, לא נשבעתי שאני לא אגלה לאנשים, נשבעתי שאני לא אגלה ללוקי ישראל. ומגלה למעיקר, הוא מיד בהתחלה גילה לה שהוא לא נשבע בעצם. מה באמת הייתה אותה רפואה? מה היא עבדה לי? מה היא עשתה לו? מה הייתה התרופה? אמר רב אחא ברי דרבמי, מי שאור, מים ששרו בהם שאור, שמן זית ומלח. זה עשו את התרופה. אבי אמר אמר, שאור גופי, לא מי שאור, השאור עצמו, ביחד עם שמן זית ומלח. רב אשי אמר משהו אחר לגמרי, מישחה דגדפה דאבזה, השמן שנמצא בתוך העצם של ראש הכנף של האבז. ואת זה היא שמה לו ברקותיו, עם ערכה ברקותיו. אמר אביי, הוא סיפר, שהוא גם כן חלה בחולי של צפידנה, שהגמרא תכף תגיד מה זה. ענה עבדה לכולו, עשיתי את כל הרפואות האלה, ולא יצאי, זה לא ריפא אותי. עד דאמר לי ההוא תיה, הזכר הרבי אחד אמר לי, הייתי קשיית דזיתה, כך גרעיני זיתים, מזיתים כאלה, דלומלו טילטה, שעדיין לא צמחו שליש גידולם, קח את הגרעינים האלה, וקלינו בנורה, תשרוף אותם באש, אמר אחדתה על מעדר חדש, על כזאת אש. ואחרי שיהיה לך את האפר, אדבק בכך הידר, תדביק את האפר על שורת השיניים איפה שכואב לך, וככה עשיתי. עבדה אחי, עשיתי ככה ויצאי, באמת התרפאתי. ממה יהבה, איך נהיה החולי הזה של הצפידנה? מחמימי חמימי דחיתי, או אדם שאוכל פת מאוד מאוד חמה שעשויה מחיתים, או משיורי קסה דה ארסנה, מאכילת דגים שתגנו אותם בשומן שלהם ביחד עם קמח שעבר עליהם הלילה. ומה סימני? איך אדם יכול לדעת שהוא לא עלינו, אם הוא חולה במחלה הזאת? כדרמי מידי בכך, אם הוא נותן איזה משהו בין השיניים, בשיניים שלו, נוזל דם, ואת הדם, דמה מבידרי, יוצא לו דם מבין השיניים. מספר את הגמרא, רבי יוחנן, כי חש בצפידנה, כשהוא נהיה חולה בצפידנה, עבד הכי בשבתה, באמת עשה את הרפואה הזאת בשבת, ויצא הוא נהיה בריא. שואלת הגמרא, ורבי יוחנן, איך יעביד הכי, איך היה מותר לו לעשות את הרפואה הזאת בשבת? הרי רפואות, שזה לא מצב של סכנה, חכמים אסרו להתעסק בהם, כדי שלא יבואו לעשות מלאכה, לטחון, סממנים וכדומה, אז אם זה לא מצב של סכנה, איך מותר להתעסק ברפואה? הרי חכמים גזרו לאסור לעסוק ברפואה במצב שאדם לא נמצא בסכנה. אמר רב נחמן בר יצחק, צפידנה זה כן מחלה מסוכנת. שני צפידנה זה שונה, הועיל ומתחיל בפה. זה אמנם רק מתחיל בפה, שם זה נוזל דם מהשיניים וכדומה, אבל וגומר בבני מאיים, זה יכול להגיע בסופו של דבר להחמיר, זה יכול להגיע חלילה עד למאיים, לכן זה סכנה, מותר לחלל על זה שבת. אמר לי רב חייא בר אבא לרבי יוחנן, הרי במשנה למדנו שתי רפואות. רפואה ראשונה, לאדם שנשכו כלב שוטה, אז יש שתי דעות. לפי הדעה של התנא הראשון, אסור לתת לאותו חולה לאכול מהחצר כבד של הכלב שוטה. רבי מתיה בן חרש מתיר, ואז מגיע רבי מתיה בן חרש עם הלכה נוספת. החושש בגרונו, שזה הכוונת ספידנה, נותנים לו את התרופה בתוך פיו בשבת, כי זה ספק נפשות. אז הגמרא מבינה שגם על ההלכה הזאת חכמים חולקים וסוברים שזה אסור. אז אם כן, אמר לרב חייא בר אבא לרבי יוחנן, כמן, כמו מי אתה סובר שזה הרפואה הזאת? רק כמו רבי מתיה בן חרש, דאמר החושש בפיו מטילים לו סם בשבת, איך אתה לא פוסק כמו החכמים שחולקים עליו ואוסרים? אמר לי, ענה לו רבי יוחנן, בזה חכמים מודים. לעניין אדם שחולה בצפידנה, גם חכמים יודעים שמותר לעשות רפואה. הם חולקים עליו רק לעניין אדם שנשכו כלב שוטה, שהם סוברים שאסור לתת לו לאכול מחצר כבד שלו. שאני אומר, בזו, רק לעניין שמאכילים חצר כבד של אותו כלב שוטה, בזה רבי מתיה בן חרש חולק על חכמים. ולא באחרת, במה שכתוב, החושש בגרונו מטילים לו סם בשבת, בזה חכמים מסכימים איתו. לכן אני עשיתי את הרפואה הזאת, כי בזה אין ויכוח. כולם מודים שזה מותר. אומרת הגמרא, לימה מסייע לי, בוא ונוכיח מברייתא שרבי יוחנן צודק, שלעניין הרפואה, להטיל סם לאדם שחושש בפיו, לתת לו סם בשבת, בזה חכמים מודים לרבי מתיה בן חרש. כי הברייתא מביאה כאן שלוש רפואות, שמביא אותם רבי מתיה בן חרש, וחכמים אומרים על רפואה מסוימת שבזה אינו משום רפואה, זה הם לא מסכימים רבי מתיה בן חרש. מה הם השלוש רפואות? רפואה ראשונה, מי שאחזו ירקון, צהבת או משהו כזה, מאכילים אותו בשר חמור, כי בזמנם זה היה רפואה. מי שנשכו כלב שוטה, מאכילים אותו מחצר כבד של אותו כלב שוטה שלו. והחושש בפיו, מטילים לו סם בשבת, דברי רבי מתיה בן חרש. חכמים אומרים, באלו אין בהם משום רפואה. מה הכוונה באלו? למיעוטי מאי, כנראה, שתי הראשונים אין בהם משום רפואה. אבל למיעוטי, מה אליו למיעוטי סם, שהרפואה השלישית, שהחושש בגרונו מטילים לו סם בשבת, בזה הם מסכימים עם רבי מתיה בן חרש, שבזה יש כן משום רפואה. אז אם כן, זה כמו שאמר רבי יוחנן, שבזה חכמים מודים לרבי מתיה בן חרש, דוחה הגמרא לא. באמת יכול להיות שחכמים חולקים על רבי מתיה בן חרש בכל השלוש הלכות, בכל השלוש רפואות שהוא הביא. גם הם אוסרים לאדם שחושש בפיו שיטילו לו סם בשבת. ומה הם אומרים? באלו אין בהם משום רפואה, במה כן יש משום רפואה? למיעוטי מקיזין דם לסרונחי. סרונחי הכוונה אסקרה. מי שיש לו חולי שנקרא אסקרה, היה רפואה להקיז לו דם. שרבי מתיה בן חרש אמר שמותר לעשות את זה, וזה חכמים מודים לו. אבל בשלוש רפואות שכתובים בברייתא, בזה הם לא מודים לו. למשל, אדם החושש בפיו, שמטילים סם בתוך פיו בשבת, זה חכמים חולקים על רבי מתיה בן חרש אולי. אז אין פה ראיה לרבי יוחנן. האחיינה ממסתברא, באמת ככה מסתבר לומר שחכמים מודים לרבי מתיה בן חרש לגבי דבר רביעי שונה לגמרי שלא כתוב בברייתא, שמותר להקיז דם אדם שחולה בחולי של אסקרה. אבל מה שאמר רבי מתיה, שהחושש בפיו מטילים לו סם בשבת, בזה חכמים חולקים עליו. דתניא, שלושה דברים אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי ששמע משום רבי מתיה בן חרש. איזה שלושה דברים? דבר ראשון, מקיזין דם לסרונחי בשבת. אדם שחולה באסקרה, סרונחי, מותר להקיז לו דם, להוציא לו קצת דם, להוציא לו דם. ומי שנשכו כלב שוטה, זה הרפואה השנייה, מאכילים אותו מחצר כבד שלו. הרפואה השלישית, החושש בפיו, מטילים לו סם בשבת. וחכמים אומרים, באלו אין בהם משום רפואה. איזה אלו? כנראה שתי הרפואות האחרונות. מי שנשכו כלב שוטה, לפי חכמים אסור להכיל את ה... חולה מחצר כבד של הכלב, ומי שחושש בפיו, אין מטילים, נוסם בשבת, מה אליו אתרתי בטריאטה, ולמיעוטי דרישא, וזה בא למעט את הרפואה הראשונה, שבזה הם מסכימים, שמותר להקיז דם לאדם שהוא חולה באסקרה. דוחה הגמרא, לא, לא חייב להיות שזה באמת הפירוש, אפשר לבאר שהם חולקים, אתרתי דרישא, כמה איתה, על שתי הרפואות הראשונות, יכול להיות שהם סוברים ש... מה שהם אומרים כאן, באלו אין בהם משום רפואה, הכוונה בשתי הדברים הראשונים. לפי דעתם, אסור להקיז דם למישהו שהוא חולה באסקרה, ומי שנשכו כלב שוטה, אסור לתת לו לאכול מחצר כבד של אותו כלב שוטה. אבל יכול להיות שהם מסכימים שהחושש בפיו מטילים לו סם בשבת אפילו לפי דעת חכמים. למיעוטא דסייפא, שהדבר השלישי, מה שעכשיו אנחנו אומרים, שאדם שחושש בפיו, אז מטילים לו סם בשבת, בזה הם מסכימים עם רב מתיה בן חרש. והם אומרים שזה מותר לעשות את זה, כמו שבאמת אמר רבי יוחנן. הביאה הגמרא הוכחה נוספת שחכמים מודים לרבי מתיה בן חרש, שהחושש בפיו מטילים לו סם בשבת. תשמע, דתני רבא בר שמואל, עוברה, אישה מעוברת, שהעריכה הריח של איזשהו מאכל מסוים, מאכילים אותה עד שתשוב נפשה, אפילו אם זה מאכלים שאסור לאכול אותם. ושהיא במצב של סכנה, אם היא לא תאכל מהמאכל שמתאווה לו, יכול להיות שהיא יכולה להגיע לידי סכנת נפשות. עוד דבר, ומי שנשכו כלב שוטה, מאכילים אותו, את החולה, מחצר כבד שלו, של אותו כלב שוטה. רפואה שלישית, והחושש בפיו, מה שנקרא צפידנה, מטילים לו סם בשבת דברי רבי אלעזר ברבי יוסי, שאמר משום רבי מתן בן חרש. וחכמים אומרים, בזו, ברפואה הזאת, גם אנחנו מודים לרבי מתן בן חרש, ולא באחרת, ברפואות אחרות לא. בזו ההיה, מה הם מודים? אי אפשר להגיד שהם מודים ברפואה הראשונה. אילמה העוברה שהעריכה, שרבי מתן בן חרש אמר שמאכילים אותה עד שתשוב נפשה, בזה הם מודים, לא יכול להיות שזה מה שהם אומרים. כי זה פשיטה. כולם מודים. לא רק, לא צריך להגיד את זה בכלל. עוברה מאיקה למנדה אמר, דלא מאכילים אותה. משנה אומרת מפורש, סתם משנה, שעוברה שהעריכה, ריח של מאכל והיא תאבה לו, חייבים להאכיל אותה אפילו ביום הכיפורים, אפילו דברים שאסורים, אף אחד לא חולק על זה. אלא לאו, הסם. מה שאמר רבי מתן בן חרש, שאחד שחושש בפיו מטילים לו סם בשבת, זה מה שאומרים חכמים, שהם מסכימים עם רבי מתן בן חרש, שמע מינה. כי אי אפשר להגיד שהם מסכימים על הרפואה השנייה, של מי שנשכו כלב שוטה, מאכילים אותו מחצר כבד שלו. כי בזה כתוב מפורש במשנה שחכמים חולקים על זה. אין מאכילים אותו מחצר כבד שלו, ורק רבי מתן בן חרש מתיר. ולהגיד שהם מודים ברפואה השלישית. כמו שאמר באמת רבי יוחנן, שבזה אין ויכוח. חכמים מודים לרבי מתן בן חרש, שהרפואה הזאת של החושש בפיו, מותר להטיל לו סם בשבת. אבל שיאמר עוד הוכחה, שאין ויכוח בין חכמים לרבי מתן בן חרש של הרפואה הזאת של צפידנה שמותר להטיל סם בשבת. מתניתי נעמיד דייקה במשנה שלנו, אפשר לדייק את זה במשנה שלנו בעצמה. כי איך הולכת המשנה שלנו? המשנה מתחילה ככה. ההלכות שקשורות לרבי מתן בן חרש. מי שנשכו כלב שוטה, אז לפי התנא הראשון אין מאכילים אותו מחצר כבד שלו. פה הם חולקים. סוברים שאסור, ורבי מתן בן חרש מתיר. ואז ממשיכה המשנה ואומרת, ועוד אמר רבי מתן בן חרש, החושש בגרונו, החושש בפיו, מטילים לו סם בשבת. וכאן לא כתוב חכמים אומרים אין מטילים ורבי מתן בן חרש מתיר. לא פליגי רבנן עלי. ואם איתא דפליגי רבנן עלי, אם חכמים היו חולקים גם על הרפואה הזאת והם היו אוסרים לעשות את זה בשבת, לערבינו ולתנינו, תכתוב את שני הדברים שרבי מתן בן חרש מתיר ביחד. מי שנשכו כלב שוטה, מאכילים אותו מחצר כבד שלו, ומי שחושש בגרונו, מטילים לו סם לתוך פיו, וחכמים אוסרים. ולפליגו רבנם בסיפה, חכמים בסוף יגידו שבשניהם הם אוסרים. למה הם חולקים רק על ההלכה של מי שנשכו כלב שוטה, הם סוברים שאסור להאכיל את החולה מחצר כבד של הכלב, ובהלכה השנייה הם לא חולקים, שמע מנה שבאמת בסיפה הם לא חולקים, כמו שאמר רבי יוחנן, שכולם מודים. שאדם שחש בפיו או בגרונו, נותנים לו סם בתוך פיו אפילו בשבת. מה הסיבה שמותר? אז אמרנו במשנה, מפני שספק נפשות הוא. וכל ספק נפשות דוחה את השבת. שואל את הגמרא, זה שאתה אומר מפני שספק נפשות הוא, אדם שחולה, חש בפיו, בגרונו, אתה אומר שזה ספק נפשות, ברור. למה ליטול למימר... וכל ספק נפשות דוחה את השבת, הרי בזה שכתוב, מפני שספק נפשות הוא וכולי, זה ברור אם אתה אומר שזה ספק נפשות, ברור שזה דוחה את השבת. אמר רב יהודה אמר בשם רב, מה באמת התוספת באה ללמד? לא רק במקרה שיש ספק, שאם לא יעשו את התרופה הזאת בשבת, אז הבן אדם ימות, רק בזה בלבד אמרו שזה דוחה את השבת. אלא אפילו ברור לנו שהשבת הזאת הוא יחיה, גם אם לא נעשה לו את הרפואה. אבל יש לנו ספק, אולי אם לא נעשה לו את הרפואה עכשיו, אולי הוא ימות בשבת הבאה, שבת אחרת. גם במקרה כזה הרפואה דוחה את השבת, זאת אומרת מותר לנו לדחות את השבת הזאת ולרפות אותו בשבת הזאת, למרות שזה רק ירפא אותו, זה יגרום שהוא לא ימות לשבת הבאה. זאת אומרת, כדי שבאדם לא ימות שבת הבאה, מותר לחלל את השבת הזאת. איך ידע, מבאיזה מקרה זה מדובר? כגון, הרופאים עמדו הוא, שהוא צריך לקחת את התרופה הזאת לתמן היום, לשמונה ימים. ויום הקמה, שבתה. היום הראשון זה שבת, והיום האחרון זה שבת. מהו דתימה? אל תחלל עליו את השבת הראשונה, כי היום הוא לא ימות, בכל מקרה. גם אם הוא לא ייקח את התרופה. לעכב עד לאור, תתחכה להבדלה במוצאי שבת, ואז תיקח בשבילו את התרופה, כי איך היא לא ניחול עלי תרי שבתא, כדי שלא יחלו לו גם את השבת הזאת וגם את השבת הבאה. כמה שמלן, כיוון שיש חשש שאם אתה תחכה עד הערב, אז המצב של החולה יהיה יותר גרוע. ואז יכול להיות שבשבת הבאה המצב שלו יהיה סכנה, מחללים עליו גם את השבת הזאת. אם המצב היה שיש סכנה על שבת הזאת, אולי הוא ימות, ודאי שהיינו מחללים עליו גם את השבת הזאת וגם את השבת הבאה. אבל במקרה כזה, שהשבת הזאת יהיו בוודאי יחיה. רק מה? אתה רוצה לחלל עליו שבת הזאת, וגם את השבת הבאה, כדי שהוא יחיה שבת הבאה, ולא יהיה ספק אולי הוא יהיה בסכנה שבת הבאה? הייתי חושב שאולי זה לא. כמה שמלן שמחללים עליו את השבת הזאת, גם כן, כדי שלא ימות בשבת הבאה, אפשר לחלל עליו אפילו שתי שבתות. תנא נמי אחי, באמת ככה נאמר בברייתא, מחמין מים חמים, מותר להרתיח מים חמים לצורך חולה בשבת, כשזה בשביל רפואה. בין להשקותו, בין לרחוץ אותו לעברותו, כמובן מדובר פה במצב שהוא בסכנה אם לא יעשו לו את זה, ולא שבת זו בלבד אמרו, לא רק אם יש סכנה שאם לא ייתנו לו לשתות מים חמים השבת הזאת, הוא ימות השבת הזאת, או שאם לא ירחצו אותו השבת הזאת, הוא ימות השבת הזאת, אלא אפילו אם על ידי שלא יחממו לו מים הסכנה תהיה לשבת אחרת, גם כן מחממים לו מים השבת הזאת. ואין אומרים נמתין לו שמה יבריא. אפילו אם זה רק ספק, כבר אלא מחמין לו מיד. מפני שספק נפשות, אפילו אם זה רק ספק פיקוח נפש, כבר דוחה את השבת. ולא ספק שבת זו, אלא אפילו ספק שבת אחרת. לנו גם אם אתה יודע בוודאי ששבת הזאת יהיו יחיה, רק יש לך ספק על שבת הבאה, אם לא תחלל שבת השבת הזאת, אולי שבת הבאה הוא ימות, על זה לבד נותר לך לחלל את השבת הזאת. ואין עושים דברים הללו להצלת נפשות, אם אין אפשרות על ידי נוכרי, אתה לא תלך לחפש נוכרי או איזה קוטי או קטן, לא על ידי נוכרים ולא על ידי קוטים, אלא אם צריך להזדרז, עושים את זה אפילו על ידי גדולי ישראל, הכוונה על ידי ישראל גדול שמחויב במצוות, לא מחפשים דווקא קטן. ואין אומרים יעשו דברים הללו לא על פי נשים ולא על פי קוטים. דיינו, אנחנו לא סומכים על נשים או על קוטים שהם יאמרו שצריך לחלל שבת. אבל אם יש שניים אומרים שצריך לחלל שבת ושלושה אומרים שלא צריך לחלל שבת, אז מצרפים את הקוטי או את האישה לשניים שאמרו שצריך לחלל שבת. עכשיו יש לנו שלושה שאומרים שצריך לחלל שבת, מצרפים לדעת אחרת, ואז יש כאן ספק, ובשביל ספק פיקוח נפש מחללים שבת. תנו רבנן, מפקחים פיקוח נפש בשבת. במקרה שיש סכנה, אולי בן אדם ימות, מותר לפקח. דיין אם יש גל של אבנים למשל, שמחסה, היה מפולת ובין ההריסות יכול שיש בן אדם, שצריך להציל אותו, מותר לפנות את כל ההריסות בשבת. והזריז הרי זה משובח, ואין צריך ליטול רשות מבית דין, אין זמן. תעשה את כל הפעולות כדי להציל, להציל נפשות. הכיצד? למשל, דוגמה ראשונה. ראה תינוק שנפל לים, פורס מצודה, כזה רשת, ומעלה הוא את אותו תינוק, אפילו בשבת. והזריז הרי זה משובח. ואין צריך ליטול רשות מבית דין. למה, מה השאלה? למה צריך לקחת רשות מבית דין? יש פה תינוק, אתה צריך להציל אותו. איזה חילול שבת יש פה? ואף על גב, דקצאי את קברי, יחד עם התינוק, הוא מעלה גם דגים. אז הוא עובר על מלאכת צידה, הוא צד דגים. בכל זאת מותר, כי אנחנו צריכים להציל את התינוק. עוד דוגמה, דוגמה שנייה, ראה תינוק שנפל לבו, והתינוק לא יכול לצאת החוצה. מה עושה? עוקר חוליה, כדי לעשות את הבור שיהיה פחות עמוק, ואז יהיה אפשר להיכנס לבור, להציל את התינוק ומעלה הוא. ואז הריז הרי זה משובח ואין צריך ליטול רשות מבית דין. מה הספק? פה מה החילול שבת? אף על גב זה מתקן דרגה, הוא מתקן את שפת הבור, בכל זאת זה מותר. ראה, דוגמה שלישית, ראה שננעלה דלת בפני תינוק. עכשיו התינוק נמצא לבד בבית והוא מאוד פוחד, הוא יכול להגיע לידי סכנה. שוברה את הדלת ומוציאו. ואז הריז הרי זה משובח ואין צריך ליטול רשות מבית דין. מה הספק פה? למה שיצטרך ליטול רשות מבית דין? ואף על גב דקה מתכוון למדבר בשיפי. הוא שובר והוא רוצה את העצים של הדלת, בכל זאת זה מותר. דוגמה שלישית, רביעית, מחבין מפני הדלקה בשבת, וכן מפסיקים, לוקחים כלים מלאים במים, ועושים מחיצה בין האש לבין הבית או לבין הרעיתים, שכשהאש תגיע לחביות האלה עם המים, החביות יתנפצו והאש תכבה. זה נקרא מפסיקים מפני הדליקה בשבת, והזריז הרי זה משובח, ואין צריך ליטול רשות מבית דין. מה הספק? למה היינו חושבים שצריך ליטול רשות, שהוא... למה שיטול רשות מבית דין? מה השאלה פה? למה שזה יהיה חילול שבת? אף על גב, דקה ממחכך מקוחי, אפילו שהוא מכין לעצמו גחלים בשביל לצלות על הגחלים האלה בערב, בכל זאת זה מותר. עכשיו, למה צריך לחדש כל כך הרבה דוגמאות שמותר לחלל שבת בשביל פיקוח נפש? מה צריך כל אחת מהדוגמאות האלה? תגיד דוגמה אחת ואני אבין לשאר הדוגמאות. אומרת הגמרא, לא, לא צריכה. די ישמינן שמותר לפרוס מצודה כשתינוק טבע בים, אפילו שהוא צד דגים, הייתי אומר, אתה יודע למה זה מותר? כי אם הוא ילך לישון עכשיו את בית דין, דעדי אחי ואחי, אז עלי, עד שהוא יחזור, כבר התינוק חלילה עלול לטבוע, לכן לא ישאל. אבל אם תינוק נפל לבור, דקאי עטיב, הוא יושב בבור, הוא ימתין שם כמה דקות, לא יקרה שום דבר. אולי לא צריך כל כך למהר, אימא לא יתירו, אלא ילך ייקח קודם רשות מבית דין, צריכה, לכן צריך ללמד, שבבור, גם אם התינוק נמצא בבור, מכיוון שהוא מבוהל שם, זה יכול להיות סכנה, אז לא צריך לתור רשות מבית דין, ישר מכניסים חוליה של אפר, להנמיך את הבור כדי שיוכלו להוציא אותו משם. וישמינן, כן צריך, וישמינן בור, אם היה נאמר ההלכה שבבור לא צריך לתור רשות מבית דין, אלא אפשר להוציא את התינוק משם, אפילו על ידי חילול שבת, משום דקה מבעית, בינתיים התינוק יבעל, הוא יכול לבוא לידי סכנה, אבל ננעלה דלת, מי אמר שמותר לחלל שבת בשביל לשבור את הדלת? אפשר דייטיב בעי גיסה, הוא משבש לי בעם גוזי. הוא יכול לעמוד מבחוץ לדלת ולנסות להרגיע את התינוק. הכל בסדר, שחק איתו עם מגוזים. התינוק לא כל כך ייבהל. צריכה, לכן צריך לחדש שגם זה מותר להציל את התינוק ולא צריך איתו לרשות מבית דין. למה? כי יכול להיות שזה לא יעזור. אולי התינוק הזה לא יירגע, צריך להציל אותו. וכן מה שלמדנו, מחבים ומפסיקים, למה לי, מה החידוש שמותר לחבות ולהפסיק על ידי חביות של מים בין האש, בין הדליקה לבין הדברים שלא יישרפו, מה החידוש בזה? ואפילו אם הדליקה נמצאת בחצר, שם אין אנשים, זה לא סכנת נפשות. צריך לחשוש שמא האש תתפשט לחצר אחרת, שם יש חולים או קטנים שלא יכולים לברוח. במצב כזה שיש חליל הדליקה, שיכולה לסכן חיים של אנשים, מותר לכבות את השריפה, גם במקרה כזה, שכרגע אתה לא רואה שיש פה, זאת אומרת, גם אם יש לך פה מבנה ריק, אין שם אנשים, ויש שריפה. אז אם לא היה סכנת נפשות, היה אסור לכבות את השריפה, אפילו שהממון ניזוק. אין דבר כזה. שבת אסור לחלל גם אם יש הפסד ממון. אבל מה? אם יש סכנת נפשות, אם יש אנשים לקודים בבניין, ודאי שמותר לחבות את האש, ולא צריך ליטול רשות מבית דין, אבל החידוש הוא, גם אם באותו חצר אין אנשים, ויש חשש שאולי חלילה האש, אם לא יחבו אותה, היא תתפשט לחצר אחרת, ושם יש אנשים שלא יכולים לברוח, שזה מותר לחבות את האש בשבת, ולא צריך ליטול רשות מבית דין, ועד כאן דף פי דלת.